הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא שלום בית בזמן הקורונה. הרבה אנשים בטעות חושבים אם והיה, והם זכו לרגשות שמברכים את הזוג המתחתן, אשר ברא, ששון ושמחה, חתן וקלה, גילה, רינה, דיצה, חדווה, אהבה, אחווה, שלום, רעות. הם בטעות מאמינים שהרגשות האלה, אלה הם רגשות מספיקים. אלה הם רגשות נהדרים, אבל לא רגשות מספיקים. כלומר, נהדר שיש רגשות של חדווה, אחווה, רעות, אהבה. אבל הנה, מגיע זמן הקורונה, מגיע זמן הבידוד, מגיע זמן בו נשארים הרבה זמן לבד, בבית. והרגשות החיוביים של אהבה, חדווה, רינה, גילה, דיצה, כל מיני רגשות נהדרים, הופכים להיות ציפיות לא ריאליות. בגלל שאני אוהב, אני מצפה לקבל, והרבה, מה שלא תמיד אפשרי בתקופה שבה שני בני הזוג, אם הילדים נשארים בבית שעות רבות, לא תמיד יודעים איך לנהל את היום שלהם, את הבית שלהם, איך מתנהלים בהתנהלות החדשה הזו, חדשה ישנה. אבל עדיין אנשים באיזושהי תקווה מסוימת שממחר נצא מהבידוד, ממחר נצא מההסגר. ממחר חוזרים לחיי שגרה כרגיל, ופעם אחר פעם הם בשוק, הם בהלם קרב. איך הילד התחצף? איך הילד דיבר? למה אין שלום בית? למה האישה לא מקשיבה לבעלה? למה הבעל לא מקשיב לאשתו? והם שעות רבות אחד עם השני בתוך הבית, בתוך בית שהוא לא תמיד גדול, עם הרבה ילדים שכל אחד והצרכים שלו. ובני האדם, הם לא רגילים לנהל כזו התנהלות. ובני האדם לא רגילים לנהל כזו שגרה. הם עדיין לא מקבלים אותה. הם מתנגדים אליה. הם מנסים לשנות אותה. הם אומרים, ממחר יהיה יום חדש. ובינתיים צוברים עוד כעס, עוד תסכול. והתקופה הזו של הקורונה, של ההסגר, של הבידוד, היא מביאה את בני האדם למקומות שהם לא האמינו שהם יכולים להגיע לשם. הם נעשים אגרסיביים יותר, תוקפניים יותר, פחות נעימים, מתוסכלים יותר. ולמה? הם בטעות מאמינים שלהרגיש טוב זה מספיק בחיים. מספיק שאנחנו אוהבים האחד את השני, מספיק שאנחנו רוצים זה את טובתו של זה, זה אמור להיות מספיק, אבל זוהי טעות. כדי שבני האדם יוכלו לשמר על שלום הבית שלהם, הם זקוקים לטכניקות, הם זקוקים לכלים. רגש הוא לא מספיק בהחלט. רגש הוא דבר חשוב, אבל לא מכריע. רגש הוא דבר יעיל, אבל לא קובע. אנשים רוצים להרגיש מחויבים זה כלפי זה. מחויבים למען השלום בית, אבל הם מרגישים חסרי סבלנות זה כלפי הצד השני. והם מתוסכלים, והם מאוכזבים, והם מגדירים כל מיני ציפיות. הייתי רוצה שהוא יהיה יותר מסודר, הייתי רוצה שיותר תבין. הרי אדם מכריז ואומר, אם אתה אוהב אותי, תעשה למעני. אם אתה מעריך אותי, תעשה למעני. וזוהי טעות. זוהי תפיסה שגויה, תפיסה לא נכונה, תפיסה ילדותית, לא עמוקה, ולא רק שאי אפשר לחיות על פיה, אלא היא הורסת ופוגעת בחיים, מכיוון שאדם מייצר לעצמו ציפייה לא ריאלית. זה שאדם אוהב את זולתו, זה לא אומר שהוא יעשה הכל למענו. גם אם האדם אומר, את הכל אני אעשה למען האדם האחר, הוא לא יעשה את הכל. זוהי הרגשה. בדיוק כמו שהאדם אומר, אני מת מרעב. האם באמת הוא מת מרעב? הוא יוכל הרי לחיות עוד שעות רבות, גם כמה ימים בלי לאכול, ושום דבר לא יקרה. זה לא נעים, זה קשה, אבל הוא ימשיך לחיות. האדם רץ, ואחרי שעה שהוא רץ, הוא אומר, אני מת מעייפות. האם באמת הוא מת מעייפות? הוא קרוב למוות? רחמנא ליצלן? ממש לא, הוא יכול עוד כמה שעות. הוא רק מרגיש שהוא לא יכול. אבל זוהי הרגשה שמוגדרת במילים לא מדויקות. זה שאדם אומר, אני אעשה הכל למען הצד השני. האם זה אומר שהוא יעשה הכל למען הצד השני? התשובה היא בהחלט לא. לא כדאי אפילו להאמין לאמירה כזו, זו רק אמירה שמגיעה מלב מתרגש, אבל לא לב שיודע להגדיר מה ניתן לעשות ולתרגם הלכה למעשה בשגרת החיים. ואנשים בטעות מתבלבלים וחושבים שאם האדם מרגיש טוב הוא אכן יפעל ויעשה טוב, וזוהי טעות. כמו שלדוגמה, בני אדם חושבים שאם אדם רוצה להשתנות, הוא ישתנה. זוהי טעות. לא כוח רצון ישנה את האדם. גם כוח רצון, אבל לא רק, אלא גם טכניקות. וכמו שבני אדם גם בטעות חושבים, למה אני כועס? למה אני מתוסכל? למה אני מאוכזב? כי אין לי מספיק אמונה בהשם. אם הייתה לי אמונה בהשם, הכל היה בסדר. אין צורך בשום דבר אחר. אם אני מתוסכל, מאוכזב, מיואש, אמונה בהשם, והכל יהיה בסדר. אבל זוהי טעות, אומר רבי ישראל מסלנט. מדוע זוהי טעות? ראשית אפשר להבין בהיגיון פשוט. הרי מדוע יש לנו ספרי מוסר וחסידות? מדוע יש פרקי אבות? אין צורך בכל עבודת המידות. מספיק שהאדם מתחזק באמונה בבורא עולם, ואז אין צורך עוד בשום עבודת המידות. אבל הרי לא כך סוברים רבותינו. רבותינו לימדו אותנו מוסר וחסידות, עבודת המידות. לא אמרו לאדם, רק תאמין שמה שקורה איתך זה טוב, אלא תעבוד על המידות, איזו עשיר השמח בחלקו. לא אמרו, רק אל תקנה בזולת, כי תאמין שהכל משמיים, אלא גם יש דרך, איך עובדים? תהפוך את הקינה לקינת סופרים תרבה חוכמה, איזו מכובד דווקא מכבד את הבריות ולא מזלזל בהם. ויש כל מיני טכניקות וכלים שמלמדים אותנו רבותינו, עצות והכוונות, איך יוכל האדם לעבוד על עצמו. מדוע נתנו לנו רבותינו עצות איך יעבוד האדם על עצמו? רק יתחזק באמונה וזהו. אלא אומר רבי ישראל מסלנט רעיון גאוני. אומרים רבותינו בגמרא שמצווה מגנה בשעתה, אבל תורה מגנה גם בשעה שלומדים אותה וגם בשעה שלא לומדים אותה. אומר רבי ישראל מסלנט, המצווה זו כמו האמונה, והתורה זה לימוד המוסר. זו לא המשמעות של דברי רבותינו בגמרא, הוא רק מביא את זה כמשל כדי להסביר מדוע יש צורך לא רק להתחזק באמונה, אלא גם בעבודת המוסר והחסידות. מצווה מגנה בשעתה. האמונה של האדם היא מגנה בשעה שהאדם מאמין. האדם מאמין בהשם, אז קל לו יותר לעגל פינות, להסתדר עם קשיים. הוא מתחזק מאמונה במשברים והוא מרגיש טוב יותר. אבל האמונה של האדם, זה לא הגודל הטבעי של האדם, זה מימד שאליו מתרומם האדם, זווית ראייה מחודשת שבעזרתה רואה האדם את העולם בזווית ראייה מחודשת שמקלה על ההרגשה הקשה, על המצוקה שהאדם חווה. מדוע? מכיוון שהוא לא חי בעולם בו הוא נמצא עם הכאב שלו, אלא באמונה שלו קורה כאן משהו טוב. ואכן, האמונה עוזרת. אכן האמונה יכולה להרגיע, לעזור ולרומם את האדם. ובכל אופן חיסרון ישנו באמונה. האמונה, חיזוק האמונה, זו לא עבודת המידות. עבודת המידות זו היכולת של האדם. לדוגמה, במקום לקנה בזולת, במקום מי שיש לו מנה רוצה 200, 200 רוצה 400, האדם יודע להסתדר או להתמודד עם מה שיש לו. כך הוא חי טוב יותר, מסתדר טוב יותר, והוא לא צריך להפעיל את המנגנון של האמונה, אלא יש לו את עבודת המידות. כמובן שהאמונה ברקע, אבל האמונה זה כוח אדיר כאשר הוא נמצא. כאשר הוא לא נמצא, פורץ, העיר פרה, אדם ייוולד. המימד היותר בהמי של האדם, הוא מתפרץ והוא כועס והוא מתוסכל, ולאחר מכן, כעבור חצי שעה, שעה או יומיים, האדם נרגע ומתחזק באמונה. אבל עבודת השם היא לא רק להתחזק באמונה, שזה להפעיל כוח אדיר שמכניע כאשר הוא עובד את היצרים והאכזבות והכעסים. אבל זה כשהאמונה עובדת. כשהאמונה לא עובדת, האדם יכול להתפרץ ולהגיב בצורות קיצוניות כל כך, שהוא לא יודע לפעמים איפה זה בא לו. זה לא בשליטה שלו, כך הוא מתאר את זה. למה? כי הוא יותר מדי שמח על כוח האמונה ולא על כוח עבודת המוסר, המידות והחסידות. היה צריך לעבוד על עצמו עם כלים, עם טכניקות, איך בהדרגתיות הוא עובד על עצמו עבודת השם כדי לשפר את מידותיו. וכך מסביר רבי ישראל מסלנט. המצווה מגנה בשעתה, התורה בזמן שעוסקים בו, בזמן שלא עוסקים בה. האמונה עוזרת בשעתה כאשר היא נמצאת, אבל התורה זוהי עבודת המוסר, היא עוזרת גם בזמן שאדם מתעסק בה וגם כשלא, מכיוון שהוא משתנה כאדם. ועד רבה זה מה שיעזור לו להיות יותר מאמין, כי ככל שאדם מאוכזב, מתוסכל בחיים שלו, האמונה יכולה לעזור לו, אבל עם הזמן יכול האדם חלילה גם להתייאש מאמונה, כאשר הוא יותר מדי נשבר בחיים שלו, כפי שמופיע בעצות והדרכות, תשובות של הסטייפלר. שלא יגיע האדם למקומות קצה, לנקודות קשות שבהם הוא כבר לא מצליח להתגבר על הקשיים, על ההתמודדויות שקשורים לאמונה, שלא יביא את עצמו לנקודות קצה שכאלה. לדוגמה, דוגמה פשוטה, האדם מתמכר לעבודה, זה הדבר היחיד שיש לו בחיים, עבודה, כסף, זה ערך שהוא מטפח, שהוא עובד עליו, שהוא חווה אותו, שהוא לומד עליו, יום אחד כאשר מפטרים אותו, הוא לא מחזיק מעמד, הוא לא מסתדר, הוא לא יודע מה לעשות, אבל אז הוא מחזק את עצמו באמונה שהכל משמיים, ואז האמונה פגה ועוד פעם, הוא מתחיל לחוס, להתעצבן, להאשים, לפגוע, להעליב, לקנה, לזלזל בכל כך הרבה אנשים, והמידות הרעות שוב פן הן פורצות. אם והיה ומלך התחילה, האדם הייתה לו עבודת המידות. הוא היה מקדיש זמן מסוים לעבודה, זמן למשפחה, זמן לתחביבים, להיות פתוח לאופציות, אפשרויות חדשות בחיים, ולא רק עבודה אחת, להתעסק אך ורק בה. אם האדם הייתה לו עבודת המידות במגוון רחב בחיים שלו, המשבר היה קשה, אבל פחות קשה, פחות דרמטי, הוא יותר מצליח להכיל אותו, יש לו מערכת שעוזרת לו לתפקד בשגרת החיים, ואז גם באה האמונה, והאמונה היא לא כדי להרגיע כאב ותסכול, אלא כדי למקד את האדם בעבודת המידות, בהמשך צמיחה ועשייה בתחומים אחרים בחיים, אחרי שפיתרו אותו מהעבודה הקודמת. כך האמונה לא רק באה להרגיע כאב, אלא למקד את האדם בעשייה החיובית. אבל העשייה החיובית מתי היא תהיה? כאשר האדם יעבוד על מידותיו. וכך בני אדם טועים גם כן בכוח הרצון. אם האדם רוצה לעשות שינוי, הוא יעשה את זה. כך הם טועים בכוח הרגשות. אם האדם הזה אוהב אותי, הוא יעשה למעני הכל. וזו הכל אותה טעות. אולי השורש של הטעות הזו, זו מידת העצלות של האדם, שהוא מאמין שלדוגמה, הוא מתוסכל, במקום לעבוד עבודת המידות, הוא יחזק את עצמו באמונה ולאחר מכן ירגיש טוב. אבל זה לא מספיק, נדרש האדם לא רק בטרמינולוגיה החסידית, התערותא דלעילא, כוח אמונה, אלא גם התערותא דלתתא. הכוח של עבודת האדם, עבודת המוסר והחסידות, עבודת השם של האדם בשיפור אופיו ושדרוג מידותיו וליטוש מערכת החשיבה שלו. את זה צריך גם האדם לעשות וזוהי העבודה של האדם. כך גם כן לא רק התערותא דלעילא, כוח הרצון שבוער באדם, אלא גם התערותא דלתתא, עבודת השם של האדם בטכניקות של משמעת עצמי. עשייה נחושה גם כשכוח הרצון לא עובד ולא מתפקד. כך גם בנושא הרגשות. פלוני אמר שהוא אוהב אותי, אני יכול לסמוך על זה. שאם הוא אמר שהוא אוהב אותי והוא אמר שהוא יעשה הכל למעני, הוא ודאי יעשה את זה. זוהי טעות אולי שנובעת מעצלות שהאדם משלה את עצמו. אם והיה והוא אמר לי שהוא אוהב אותי, שהוא רוצה את טובתי, מן הסתם הוא יעשה את זה. דבר נהדר וטוב שהוא אמר מילים כאלה, אבל אני נדרש להיות עמל ולעסוק בקנה לך חבר, לראות איך אני יכול לטפח את הקשר, לעודד אותו, לחזק אותו, לפרגן לו, לראות איך אפשר לטפח את הקשר ולא להשאיר אותו כך, לשדרג את הקשר. מה אני יכול לעשות כדי שהוא לא רק יאמר שהוא מוכן הכל לעשות למעני, אלא מה אני מוכן לעשות למענו? איך אני מוכן לשמר את ההרגשה הטובה שיש לו כלפיי? מה אני מחויב לעשות כדי שהוא ימשיך להיות מחויב אליי? וזוהי גישה חדשה שלא סומכת על כוח הרגשות, אלא כוח הטכניקות, העשייה, המשמעת עצמית, הנחישות וחוכמת החיים של האדם. להתעורר ולהתנער מאשליות. בתקופה הזו של הקורונה והבידוד וההסגר, בני אדם נשארים בבתים שלהם, נשארים לבד, בני הזוג עם הילדים, לפעמים גם בלי הילדים, בודדים, לבד, מתוסכלים, מאוכזבים, לא יודעים איך נעלה לסדר היום שלהם. את התסכול הם מוצאים האחד על השני. הם אומרים לעצמם, איפה הדיצה והחדווה והרעות והאהבה וכל הרגשות החיובים שהיו אמורים להיות והובטחו שתמיד יהיו שם. התשובה היא, זוהי טעות לסמוך על רגשות. לא סומכים על רגשות, רגשות זה עולם הפכפך. בואו נסמוך על כוח העשייה והתפקוד של האדם, על מידת האחריות של האדם, מה אני יכול לעשות כדי לשפר את הניהול היומיומים. זו גישה חדשה שכדאי להפנים כדי לשפר את איכות החיים, להתעורר מהאשליות, לקום אל החיים האמיתיים, הטובים והפוריים, שיובילו את האדם ליותר סיפוק וחדווה. האדם צריך להפסיק לסמוך על הרגשות שלו, אלא על כוח העשייה והתפקוד שלו. אנשים בטעות אומרים, אם מישהו באמת רוצה להשתנות, אם יש לו כוח רצון, הוא יעשה את זה. זוהי טעות גדולה. כוח רצון הוא ודאי כוח אדיר, אבל לא מספיק. כוח רצון הוא לא לבד יספיק כדי שאדם יעשה שינוי, כי אדם זקוק לטכניקה. הרי כמה פעמים שמענו על בני אדם ששינו הרגלים גרועים בלי שהם השתמשו אך ורק בכוח הרצון? אנשים שהפסיקו לעשן, אנשים שנטרלו התמכרויות של קניות, הפסיקו להיות אנשים עצבניים יותר רגועים? איך השינויים האלה נעשו? בגלל כוח הרצון של האדם? בגלל כוח האמונה של האדם? לא רק, גם אבל לא רק, אלא בעיקר בעקבות מאמצים רבים. של עלייה וירידה, ניסיון, התאמצות, נסיגה, נפילה, שבע יפול צדיק וקם. רצון הוא דבר חזק מאוד, אבל זקוק האדם גם לאסטרטגיה ולגישה נכונה כדי שישמור האדם את עצמו במסלול הנכון. ואם לא, האדם יגיע למצב של תסכול וחוסר אמונה שהוא יוכל להתקדם הלאה. זקוק האדם לידיעה שלדוגמה, שינויים דורשים תהליכים, הדרגתיות, להיות סלחן כלפי עצמו, להפנים שתהליכים הם עלייה, ירידה, שבע יפול צדיק וקם, כלים נכונים, גישות יעילות יעזרו לאדם, לשמור את עצמו במסלול הנכון מבלי להגיע לתסכול וחוסר תקווה באופן קיצוני. נקודה נוספת, נמצאים בני הזוג בבית, האישה אומרת לבעל, אני אבקש ממך, תפסיק להתלונן, תפסיק לומר כמה רע לך, אני לא יכולה יותר ככה, ואחרי האיומים והבכי והאכזבות והתסכולים. הבעל מבטיח שהוא מתכוון לעשות שינוי ולא להביא את כל התסכול שלו וכל האכזבות שלו. והוא מנסה יום, יומיים, והוא מחזיק מעמד, וזה נהדר. אבל אז, כעבור יומיים, שלושה הוא נופל. ואז אשתו אומרת לו, אתה רואה, זה לא אמיתי מה שאתה אומר. אתה לא רציני, אתה לא אמיתי, אבל זוהי טעות. כאשר מנסים לשפר את ההתנהגות של האדם, זה לוקח זמן, הדרגתיות, שבע יפול צדיק וכמה שמירה לשינויים, זקוקה לסלחנות והבנה שעולים ויורדים. השאלה היא לא האם נפלתי מדי פעם, אלא מהי המגמה. אם האדם מתקדם צעד ונופל צעד, ואז מתקדם שני צעדים ונופל צעד, הוא מתקדם עוד שני צעדים ונופל עוד צעד, הוא בסוף יותר יתקדם מאשר נפל. הדרגתיות, הבנה, סלחנות. אין צורך שהאישה תקבל את כל הכעסים והתסכולים של בעלה. היא יכולה לומר לבעלה, אני מבינה שזה לוקח לך זמן. אני מוכנה לקבל את הזמן, אבל גם תבין אותי, שכאשר אתה מתוסכל, מאוכזב, מעליב אותי, מבקר אותי, עוקץ אותי, אני לא רוצה להיות שם, לא רוצה להיות בשיחה הזאת, נדבר עוד שעתיים. שינוי לא יתרחש בין לילה בהדרגתיות. ואם והיה, והשינוי מתקדם בהדרגתיות, זה לא סימן שהאדם לא מתאמץ, שהרי ההבנה של האדם היא תמיד חלשה יותר מאשר ההרגלים של האדם. כוח ההרגלים של האדם חזקים יותר מאשר כוח ההבנה של האדם. אם האדם מבין שהוא צריך לעשות שינוי, זה לא יהיה חזק יותר מאשר כוח ההרגל האוטומטי של האדם. לוקח זמן לנצח את כוח ההרגל. ואם והיה והאדם חוזר לדפוסי התנהגות ישנים, זה לא סימן שהטכניקה לא עזרה, זה לא סימן שהאדם לא מתקדם, הטכניקה כן עזרה, אבל ההרגל החדש עדיין לא קבוע, כיוון שההרגל הישן, כמה זמן האדם מביע את הדיסקול שלו, האכזבה שלו, אומר מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, למי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה זמן כבר הוא בהרגל הזה? שנה, שנתיים, חמש שנים, 20 שנה? זה לא ביום, לא ביומיים, בכמה חודשים ייקח עד שהאדם ישנה את ההרגל הזה. כשאומרים שזה לוקח כמה זמן, הכוונה היא שיהיו עליות ויהיו ירידות. ולכן כשדפוס ישן חוזר על עצמו, חשוב להיזהר מלהפוך ביקורתי, עד רבה התנהגות ביקורתית כזו אמורה, והיא יכולה לייאש את האדם שמתאמץ לעשות שינוי. דבר יעיל יותר יכול להיות לא להיות ביקורתי, להעליב או לפגוע במי שעשה שינוי, הוא מנסה ולא תמיד מצליח, אלא לומר לו, אני מבינה שאתה מתכוון לעשות שינויים, אני לא אוכל לשאת את ההדרגתיות שלך, ולכן אתה תמשיך בתהליך ההדרגתי שלך, ואני מדי פעם יודד, יחזק, יפרגן, ואנסה לשתף פעולה. באותם רגעים של נפילות, אם אני לא שמה, אל תיקח את זה אישית. אני לא מתרחקת ממך, אלא מאותו הרגל ספציפי שאתה עדיין לא מצליח לנצח אותו, וזה בסדר. אני לא אתעסק איתו, ואומר לעצמי, הוא בחיים לא ישתנה, ואתה, אל תיקח את זה אישית, אם והיה ובדיוק באותם זמנים, אני לא מדברת איתך ועסוקה בעניינים שלי. שנינו לא רוצים את אותו הרגל שלילי. העיקרון הוא לדעת שבתוך מערכת ניסויים, בעיקר שנמצאים הרבה זמן ביחד, יש עליות ויש ירידות. לא להיבהל מהירידות, להחליט מראש איך נגיב בזמן הירידות, והעליות יהיו מתוקות יותר, מכיוון שכאשר הירידות הן קשות, לאחר מכן כשיש עלייה במצב רוח של שני בני הזוג, יש ברקע את הזיכרון. איך אני יכולה כעת? איך אני יכול כעת לשמוח איתו או איתם? איך נוכל להרגיש את החדווה ואת הדיצה ואת השמחה ואת הרינה ואת כל הרגשות החיוביים, כאשר רק לפני שעתיים היא אמרה לי כך, לפני שלוש שעות הוא אמר לי אחרת. איך אפשר? ואז גם הרגעים בהם ישנה עלייה במערכת השלום בית, גם אז בני הזוג מרגישים רע, תסכול, כי יש להם זיכרון של מה שהיה. אבל אם והיה ותהיה להם טכניקה חדשה, גישה בריאה יותר שאומרת, נכון, זה לא היה קל, זה היה קשה, היום בצהריים, אבל בכל אופן, זה חד פעמי, זמני, הוא עובד הזה, זה לא תמיד קורה לו, הוא במגמה, הוא משתפר, אני לא נשאבת לשם, כשהוא היה בשלו, התנתקתי, ידעתי להתרחק, וגם הוא ידע שאני אמורה להתרחק, אם כן, ידענו איך לפעול מראש עם הטכניקה הנכונה, והגישה היעילה, והכלי הראוי, כדי לא להישאב יותר מדי, אל הכאב, אל התסכול, ואל האכזבה. ואז כאשר הזמן עובר, וחוזרים למצב רוח טוב וחיובי, אין את המשקעים של מה שהיה לפני כמה שעות או כמה ימים, כי בני הזוג הם באווירה טהורה יותר, טובה יותר, מדויקת יותר, שאם עכשיו מרגישים טוב, אז הם מרשים לעצמם להרגיש טוב ולא מצפים מה שקרה לפני שעה או שעתיים. נקודה נוספת. לפעמים הבעל מבקש מהאישה, האישה מבקשת מהבעל שיעשו שינוי לטובתם. האישה מבקשת מבעלה שהוא יהיה יותר זמין לילדים, יותר ילמד איתם, יותר נחמד אליהם, יותר חברותי אליהם. והוא בגישה שלו אומר, אני לא אמור להיות אדם כזה, אני אמור להיות קשוח יותר, וכשאני חברותי, אני חברותי, וזהו. והיא אומרת לו, בבקשה, תעשה את זה בשבילי. ובסוף הוא משתכנע, לא כי הוא רוצה, אלא כי הוא עושה את זה לטובתה. והיא אומרת לו, לא, שאני חושבת על זה, אל תעשה את זה בשבילי. אני רוצה שתעשה את זה, כי הפנימיות שלך מבינה את זה, לא שתעשה את זה באופן חיצוני. אני רוצה שאתה תפנים שזה חשוב מה שאני אומרת, ותחשוב כמוני, ואז אתה תעשה מה שאני אומרת לך בלב שלם. אז יהיה אמיתי וטוב. וזוהי טעות. חשוב שנעריך את השינויים שמבצע בן או בת הזוג למעננו, גם אם זה לא נעשה עדיין בלב שלם. למה? אם והיה והבעל לא חושב כמו האישה, אבל בכל אופן הוא מוכן לעשות למען האישה, גם אם והיה וזה נעשה עם מקום חיצוני למען האישה, זה בסדר גמור. עד רבה, כך זה בדרך כלל יהיה. הרי יש לו ולה מערכת חשיבה שונה. אם מדי פעם מגיעים להסכמות, מצוין, אבל לא תמיד זה יהיה ככה, ובכל אופן הוא מוכן לשנות התנהגות, אפילו שהוא לא חושב ככה למען אשתו. ועד רבה, נאמר לאישה בלי שהבעל ישמע. שינוי בגישה של הבעל יתרחש אחרי שינוי ההתנהגות. עד רבה, שיעשה גם אם הוא לא מזדהה. עם הזמן, יש סיכוי שהוא יזדהה עם הגישה החדשה וההתנהגות שאותה היא רוצה. הרי מלמדים אותנו רבותינו, אחר המעשים, יימשכו הלבבות. שיעשה, גם אם הוא לא מזדהה, והיא תפרגן, תעודד, על ידי כך הוא יעשה, והיא תשמר את השינוי שהוא עושה למענה. ואז הוא ירגיש חוויה חיובית עם השינוי שהוא עושה. ועם החוויה החיובית שהוא מרגיש במה שהוא עושה, אותו מעשה שהוא לא מזדהה איתו, אבל עושה אותו, אבל הוא מתוגמל עליו, בפרגון, עידוד, הוא מרגיש טוב עם זה. אחר המעשים, והפרגון והעידוד, הוא מרגיש טוב. ואז, זו עשייה מלווה בחוויה. ואז האדם מפנים את זה. בואו לא נרצה שהבעל או האישה יעשו למעננו וגם ירצו. אם הם עושים זה גם טוב מאוד, אם הם עושים מה שאנחנו רוצים. כמובן, נתגמל אותם, נשאל מה אפשר לתת להם בתמורה. שהרי בואו נזכור שגם אהבה התלויה בדבר, אומרים רבותינו, היא קרויה אהבה. היא אמנם יכולה להתבטל, אבל היא קרויה אהבה, כך מכנים אותה רבותינו. מפחדים שיתבטל? אז בואו נוסיף עוד דברים, כדי שלא יתקיים בטל דבר בטל אהבה, אם נכניס עוד דברים. עוד דברים שבהם בני הזוג תלויים האחד בשני, אז יהיו הרבה דברים, ואז אהבה לא תהיה בטלה. אולי בטל דבר, אבל יש דברים אחרים שמחברים בין בני הזוג. אהבה שתלויה בדבר גם היא קרויה אהבה. אז בואו נזכור, רגש חיובי הוא לא מתכון לשלום בית. עשייה יעילה ונכונה עם רגש חיובי, זה המתכון שמעלה את הסבירות לשלום בית. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.